טוב, אחי וראה, אנחנו ביום ירושלים, תשע"ח, 51 שנים לייחודה של ירושלים עיר קודשנו ותפארתנו, ההולכת ונבנית. ברוך השם, כמדומנו שמעולם בתקופה של ההיסטוריה של עם ישראל לא היה מצב בשלב שירושלים כל כך בנויה, כל כך רחבה מבחינת קילומטראז' דונמים, וכל כך הרבה יהודים גם יש בה, והיא הולכת ונבנית, בקצב הולך וגובר גם, ברוך השם. מי שרוצה קצת לטעום לאן ירושלים הולכת, בחומר, שיעשה בגוגל הכניסה לעיר. נראה את כל מה שהולך להיות כאן עוד תוך בין 5-10 שנים, כל הכניסה לעיר הולכת להשתנות לגמרי. זה הכל כמובן הכנות והכנות של הכנות לעניין המרכזי. ירושלים צריכה להיערך מבחינה אורבנית, מטרופולינית, להיות עיר שתקלוט עולים לרגל 3 פעמים בשנה, יותר ממיליון או מיליוני אזרחים, ביניהם בפסח בפיק אחד, בפעם אחת. כלומר, מה שקורה ברשב"י זה הפרומו של החזרה של ההקדמה למה שאמור לקרות בירושלים. עכשיו, זה אתם צוחקים, יש יהודי חשוב בשם יהודה עציון, שיש לו השכלה הנדסית, אדריכלית, והוא בנה תוכנית בניין אב לירושלים, איך היא תיראה עם בית המקדש. איך זה ייראה? בלי זה. בית המקדש צריך הסעות המונים, חניונים, אזורי מגורים, אזורי קורבנות, תוכנית מוכנה שאפשר להריץ לביצוע. בינתיים מדינת ישראל עובדת על הרכבות, עובדת על הרכבלים. בינתיים, אתם יודעים שיש קונספירציה, הרי כדי שירושלים אפשר יהיה לאכול קורבנות, קורבן פסח נגיד, שזה האתגר המרכזי שעומד לפנינו, כי כולם צריכים להגיע, בשאר הרגלים אתה יכול לפרוס את העלייה לרגל 7 ימים, פה כולם צריכים להגיע בדל הסדר, וקורבן פסח, לא, אבל בשבועות, אם לא עלית, ביטל תעשה, אבל בפסח אתה חייב להגיע לאכול קורבן. עכשיו, הפסח הוא יכול לאכול בכל החלק המקודש של ירושלים. לא דווקא בית המקדש. אז כדי לקדש, הפסח נאכל לפנים מן החומה. אז איפה עכשיו נאכל פסח לפנים מן החומה? אין מקום, אין מספיק מקום. אז יש שמועה שיש פרויקט של משרד הדתות באמת, אבל הוא העביר את זה דרך משרד הביטחון, שזה הגדר הפרדה הזאת. הקיפו את כל ירושלים בחומה, עכשיו רק צריך לקדש את זה, וכל ירושלים מוקפת חומה. פתרו את הבעיה. זה תקציב כזה גדול, אז אי אפשר היה להעביר את זה דרך זה, אז העבירו את זה ממשרד הביטחון, אבל זה... אז לכן, כשהולכים בירושלים, צריך ללכת עם עיניים שמסתכלות ומנסות לראות איך זה ייראה. בפועל, למעשה, איך ירושלים תיראה כשבית המקדש יהיה בליבה. אני רוצה היום ללכת איתכם לפרשייה מרתקת בעיניי, ממש כתב חידה של ממש, וזה... גם קשור קצת, לא קצת, קשור הרבה מאוד לידע, טופוגרפיה. אנחנו היום, ברוך השם, זוכים להיות גם בארץ ישראל, גם בירושלים, להכיר את הטופוגרפיה, אבל זה קשור גם לעוד משהו שאין לו דבר ורגל עם טופוגרפיה, אלא יש לו, כל עניינו זה הלב והסברה והענבה, והסוגיה שאנחנו כרגע רוצים לדבר עליה זה גילוי מקום ירושלים. שזה דבר מופלא מאוד. איך התורה מדברת, במיוחד בספר דברים, אבל בעוד מקומות, על המקום אשר יבחר השם, שזה דבר מאוד מרכזי, אתה לא יכול להתעלם ממנו, זה לא איזה פינה, זה לא איזה משהו צדדי ביהדות, זה ליבת העניין. שם קוראים כל האירועים, 3 פעמים בשנה, יראה כל זוכרך, איפה? אל המקום אשר יבחר. אל המקום אשר יבחר השם. טוב, ברוך תהיה, ירון, צלת אותי. חיים, ראה בטוב ירושלים. יהי רצון, ברוך אתה, אדוני, אלוהים של הכל נהדרו. זה בליבת העניינים, הסיפור הזה של בית המקדש, של המקום אשר יבחר השם. שם הקורבנות, שם העלייה לרגל, שם הכל שם. שם מעמד הקהל, הכל שם. והתורה משום הבוחרת לא לגלות איפה זה. אז אולי לפני כן נקדיש כמה משפטים למה התורה לא מגלה איפה זה, אבל אחרי זה ננסה להבין, אז איך גילו איפה זה? איך זה קרה? איך עלו על זה? איך עלו על הסוד הגדול? תארו לעצמכם שזה כנראה, לא כנראה, אנחנו יודעים, שזה היה הסוד הגדול שהעסיק את כל לומדי התורה, כמו להבדיל, כן, יש איזה כמו יחידות מתמטיות, שכל הגאונים מנסים לפתור אותם, עד שזה אחד פותר וזוכה לתהילת עולם. אז גם פה, להבדיל כמובן, היה... זה העסיק המון המון אנשים, גדולי ישראל, ראשי סנהדראות. מי ימצא את המקום? מי יצליח למצוא את המקום וגם להביא לדבר הזה ראיות וכולי? וזה... אנחנו נראה איך מצאו את המקום הזה. ומי מצא, בעיקר. ומי כמעט מצא. אתם יודעים, יש תמיד אחד שמוצא ואחד שכמעט מוצא. נדבר על זה. למה לא מגלים את המקום אשר יבחר השם? הייתי עונה על זה בצורה... בצורה הבאה, נגיד שבית המקדש, קודם כל ככה, הרב קוק אומר בעולת ראייה, לך אדוני הגדולה והגבורה והנצח והעוד. אז הגמרא אומרת, הנצח זה ירושלים, העוד זה בית המקדש. הרב אומר, הנצח זה ירושלים, ירושלים זה מאבקים, זה ניצחונות. העוד זה בית המקדש, מקום המקדש, על זה אנחנו מדברים, לא על מקום המקדש, הוא עוד, זה במצב של הודיה, של שלום. אז לכן התורה לא רוצה לגלות, רוצה להסתיר את מקום ירושלים, כי ירושלים, מקום המקדש שייך למצב שבו עם ישראל כבר אחרי רוב המלחמות שלו לכיבוש הארץ, ואז יש איזשהו עניין של שלום. לא רוצים שירושלים תגיע מתוך הגילוי של מקום המקדש, יגיע מתוך איזשהו מאבק ומלחמה עם מישהו. באמת דוד המלך קונה את מקום המקדש, זה אחד משלוש מקומות שאין אומות העולם יכולים להונות את ישראל, ולומר גזולים הם בידכם, ואלו הם מערת המכפלה וקבר יוסף ובית המקדש, מקום המקדש. כלומר, מקום המקדש הושג בדרכי שלום, בקניין של שלום ולא בקניין של מלחמה. אז יכול להיות שבגלל זה הסתירו, אם הוא היה גלוי, דבר ראשון היו כובשים אותו, הייתה מלחמה וזה, ואז הוא היה מושג מתוך עניין של מלחמה. אנחנו רוצים את המקום מתוך שלום. זה גם הסיבה שדוד לא בונה בבית המקדש. הסיבה הנוספת יכולה להיות, בוא נשחק רגע, נשחק כאילו, נגיד שבית המקדש ייבנה היום, בסדר? נגיד, יש דעה ברש"י, רגע, חכה, שבית המקדש יכול לרדת מהשמיים. על פניו זה לא נראה ככה. חייב להגיד, על פניו זה נראה, כל התהליך הגאולה, זה נראה שאנחנו עושים את הדברים. הקדוש ברוך הוא סומך עלינו, ולכן בית המקדש ייבנה על ידי עם ישראל. אז מה נעשה עם רש"י בסוכה ובראש השנה? אנחנו נבנה למטה ותרד השכינה מלמעלה. זה לעשות שלום בין הדעות. אבל אנחנו, כמו שנבנה בית ראשון, כמו שנבנה בית שני, בנו אותם בני אדם, יהודים, בנו אותם.
בכל יום מחכה לו.
אתה יודע מה קורה, אנשים מחכים, האדמו"ר הזקן אומר, המשיח שמחכים לו לא יגיע. והמשיח שיגיע זה לא מי שחיכו לו. אתה מבין? זה קצת, סליחה שאני אומר, אבל זה קצת מגוחך. שהאדם אומר, אני מחכה למשיח, מחכה למשיח, הוא אומר, נשמה, המשיח כבר פה, תראה מה קורה, כאילו, הכל גאולה, הכל נבנה, לא, אני מחכה למשיח, הוא פה כבר, הוא נמצא איתנו. משיח זה גם בן אדם, אבל זה גם תקופה. אז זה ברור, אנחנו רואים את זה בעיניים, בחוש, לא צריך יותר מדי, השבוע האחרון סיפק לנו עוד כמה הוכחות למה קורה לעם ישראל ביחס לאומות העולם, וכמה אומות העולם מעריצות אותנו, מעריכות אותנו, והשבוע, השגרירות עוברת לירושלים. אז אם אדם, הוא עוצם עיניים ואומר, אני מחכה למשיח, והוא מתעקש לא לפתוח את העיניים ולראות מה קורה, אז זה קצת, כן, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה יודע, יש את השיר הזה שאני לא אוהב אותו. אני לא אוהב אותו, אבל אוהבים לשיר אותו, אבל אני לא אוהב אותו. אבל תחשוב את השיר מזעזע הזה. בשעה שמלך המשיח בא, נכון? הוא מגיע, מה הוא עושה? עומד על גג בית המקדש ואומר, ענבים ענבים, ראו, הגיע הזמן גאולתכם, ואם אינכם מאמינים, ראו באורי שזורח. כלומר, מדובר בתקופה שלפי המדרש הזה, שגם בית המקדש בנוי וגם יש משיח ועדיין לא מאמינים. לא, זה לא זה, זה לא נראה לנו. אז תסתכלו, אורי, תלמדו ספר אורות, ספרי אורות, אז אולי תבינו מה קורה בגאולה. עדיין יכול להיות שאדם יעמוד מול המשיח ויגיד, לא, זה לא הוא, למה אין לו את הכיפה המתאימה. אז זה... בסדר, יש כאן דפים, רואי. אתה יכול, בבקשה, אני מבקש שרואי אחד מוותיקי תלמידי המכון, קבל דף. יגעו לו בבקשה. אפילו הייתי צריך, דף עם אותיות גדולות, הוא כבר לא רואה כזה טוב, אותיות קטנות, זה בין 40. בסדר, זה ברור? אז גם את המקדש. עכשיו, כשאתה אומר, אני מאמין בכל יום, הכוונה, אני מאמין, אני בעמדת ציפייה לראות כל יום, איך הרב אליהו זכר צדיק לברכה היה אומר, איך צריך לצפות לגאולה, המשיח כמו שאתה מחכה לאוטובוס. הנה. אז כן,
הנה הגיע, הנה, כולם ככה, הנה הגיע. אז כל דבר אתה אומר, הנה זה זה, זה זה. ובאמת אני מציע לכולנו, בטח כשאנחנו לומדים תורה בירושלים, לחבוש את המשקפיים האלו, וכל הזמן להגיד, זה זה. הנה, לזה התכוון הנביא, לזה התכוון הנביא, זה, הנה עוד נבואה התגשמה, עוד משהו התגשמה. כל פעם הולך ומתקדם, כל פעם זה הולך ו... בסדר? קראנו עכשיו את ההפטרה, כן, אז אמרנו, נכון, צהלי ורוני קדוש ישראל כגדול בקרבי יחצות, נכון? מודעת זאת בכל הארץ, ככה היה הפסוק, מודעת, כל הארץ ידעו מה זה ירושלים. זה קורה עכשיו, השבוע זה קרה, השגרירות עוברת, זה מודעת זאת בכל הארץ. צריך להסתכל בעיניים של נבואה. לדוגמה, הנביא יחזקאל אומר שירושלים תהיה כצון אדם, כצון ירושלים במועדיה. כך אומר הנביא יחזקאל. אז מה הכוונה? תנסו להגיע עם רכב לאזור העיר העתיקה במועדים. מלא מלא רכבים צפופים כמו זה, וכולם... זה כמו צון, אתה שומע כמו כבשים, נדחפים, פועים, וזה. ככה, זהו, שמע הנביא יחזקאל. הוא אמר שיהיו פקקים בירושלים, וכולם יעשו עם הצופה. זה קיצון ירושלים. בסדר, צריך טיפה להבין את ה... זה העניין. טוב. האם אתם מוכנים לצאת ביחד איתי למסע הרפתקאות? לגילוי מקומה של ירושלים. כן או לא?
כן.
כן, יופי. מתי זה קורה הדבר הזה? מתי זה קורה שמגלים את ירושלים? אז מופיע בספר שמואל א' פרק י' ת'. ודוד ברח וימלט ויבוא אל שמואל הרמתה, ויגיד לו את כל אשר עשה לו שאול, וילך הוא שמואל וישבו בנויות, ויוגד לשאול לאמור, הנה דוד בנויות ברמה, וישלח שאול מלאכים לקחת את דוד, וירא את להקת הנביאים ניבאים, ושמואל עומד ניצב עליהם. ותהי על מלאכי שאול רוח אלוהים, והתנבאו גם הם. מה ההקשר פה? ההקשר פה הקשר מאוד מעניין. למרות שדוד עושה כל מה שהוא יכול כדי ששאול לא ירדוף אחריו, ומה הוא לא עושה? הוא מגלה את נאמנות אין קץ לשאול ו... שאול ממשיך לרדוף אחריו, כאן דוד בורח אחרי ששאול כמעט הרג אותו, ומיכל, אשתו של דוד, מילתה אותו בשנייה האחרונה. זה הפסוקים שלפני הפסוקים שקראנו. אז עכשיו יכולות להיות שתי אפשרויות לדוד. אפשרות אחת זה להגיד, שאול רודף אחריו, שונא אותי, אני אראה לו מה זה. באפשרות שנייה הוא הולך לשמואל ואומר לו, משהו בחיבור ביני לבין שאול, או בין יהודה לבנימין, לא עובד. זה אומר שמשהו חסר. הוא לוקח אחריות לעצמו, אומר, כנראה אצלי לא עבדתי מספיק על החיבור הזה, כנראה משהו... הרי בנימין ויהודה אלה שבטים שיש ביניהם הסכם ערבות. יהודה ערב את בנימין, הם אמורים להיות הכי הכי סמוכים, הכי קרובים, הכי אוהבים. ואם, דוד אומר, אם שאול רודף אותי, זה אומר שמשהו בחיבור צריך לקרות ועוד לא קרה. אז לכן הוא הולך לשמואל. הוא לא הולך לשמואל ולספר לו רק את כל, את כל התלונות ולהתלונן על שאול, אלא הוא הולך לשמואל כדי שביחד הם יבררו איך יוצרים את החיבור הזה בין יהודה ובין בנימין, בעצם בין שני חלקי העם, איך יוצרים איזה מקום או אפשרות שמחברת את כולם. ולכן חז"ל אומרים בגמרא בזבחים, זה דף יומי, תכף מגיעים לזה, מה זה וישוב בנויות ברמה? רמה אגב, זה, איפה זה רמה? זה לא רמת הגולן, טוב? אלא, מה? זה לא רמת הגולן, אלא יש לנו כאן אמצעים פירוטכניים, כשהנביא אומר בירמיהו, כל ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, וכן לבקר על בניה, זה, כנראה לפי רוב הדעות, זה החלק הזה, הצפוני לירושלים, שנקרא רמה כי הוא מוגבה. הוא מוגבה, בסדר? יש כאן אפילו צומת ארם, ורמלה, אז זה שימור השם. רמה, רמלה, צומת ארם, זה כל ברמה נשמע, ושמואל גם הוא יוצא, יושב בביתו, אשר בנויות ברמה. נויות, גם מזכיר, כנראה ליד נויות יש את נוב, שקראנו עליה עכשיו, עוד היום בנוב, יעמוד, ינופף ידו הר בת ציון, גבעת ירושלים. מי יעמוד שם? המשיח. מי יכול עוד לעמוד שם? ממש לא המשיח עומד שם, אלא הפסוק מדבר על מלך אשור שעומד שם, מגיע מלך אשור מכאן, ממזרח, ורוצה לכבוש את ירושלים, הוא עומד על הרמה בנוב, ינופף ידו גבעת ירושלים, הוא שם את היד על ירושלים כי הוא גבוה. ואז הנביא אומר, תשכח מזה. הנה יצא חתר מגוד הישי, ונחלה, ותהיה ישועה גדולה. אבל הוא מתחיל ממצוקה. עוד היום, כן, עשו את זה לזה של יום העצמאות, כי ינופף, ידעו, נפנף, אבל זה לא... אבל זה, הוא כאילו, הוא מתגאה על ירושלים. הוא... בסדר, אז זה העניין. אז מה זה, אנחנו נחזור לאמצעים בהמשך, כן? לא לדאוג. אז מה זה, מה זה נויות ברמה? אין מקום כזה, יש נוב ברמה. מה זה נויות? אומרת הגמרא, דרש רב המייד יכתיב הילך דוד ושמואל וישוב בנויות ברמה, וכי מה העניין נויות אצל רמה? אלא שהיו יושבים ברמה ועוסקים בנויו של עולם. עוסקים בנויו של עולם. עוסקים בנויו של עולם? אז למה הם עסקו בזה? צריך לשאול את עצמך. דוד בורח משאול, ואז הוא בא לשמואל, אמר לו, אוי, בדיוק הגעת, אני בדיוק בסוגיה של מקום המקדש, בוא תצטרף. זה היה מה שהיה? לא, אלא דוד אומר לשמואל, אם אנחנו לא נעסוק בסוגיית החיבור בין חלקי האומה, הכל פה יתפרק. בוא נחבר, בוא נמצא את המקום הזה שמחבר, את המקום שעליו מדבר את התורה, שכולם עולים אליו לרגל, המקום אשר יבחר השם, בוא נדבר עליו. ולכן, דוד מוליך את ברור איפה המקום הזה נמצא. יאללה, מתחילים. אז הם מתחילים לעשות משתת האלימינציה, שלילה. חייב להיות מקום גבוה. למה? אמרי, כתיב, ועלית אל המקום. מלמד שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל, וארץ ישראל גבוה מכל הארצות. טוב, אז הם, אז אנחנו יודעים שצריך להיות מקום גבוה. תבור, חרמון, איפה? עכשיו, אפשר להגיד שהם גם ידעו דרך הברכות של יעקב, כן? שזה לא בנחלת לא אשר ולא דן ולא זה, אלא זה נמצא איפשהו באזור בנימין ויהודה. כי בברכות של יעקב, וגם אצל משה רבנו, אבל יותר אצל יעקב, אצל יהודה נמצאים הברכות על השלטון, אז אומר שהמקום המרכזי, השלטון המרכזי, אמור להיות בנחלת יהודה, ואצל בנימין נמצאים מה? השכינה, ולבנימין אמר, ידיד, אדוני, נכון? איך? ישכון לבטח עליו, חופף עליו כל היום, ובין כתפיו שכן. נכון? אז זה כבר משה רבנו אומר. אז אתה מבין שיש שם משהו שכינה. אנחנו יודעים בספר יהושע, על פי הגורלות, שנחלת יהודה ובנימין הן נחלות, הן נחלות סמוכות זו לזו. אז לכן, הם לא מחפשים עכשיו בכל המפה כולה, יש לנו כאן איזה צמצום. א' צריך להיות מקום גבוה, שוב פעם. אתה לוקח את המפה, אתה אומר לעצמך, מקום גבוה יכול להיות החרמון, אבל אתה אומר, אוקיי, זה כנראה באזור הזה. זה באזור הזה, זה, אתם רואים, וכן אני הבאתי לכם את המפה הזה, התלת מימד, כן? אתם שמים לב. אחלה מפה, זה רעיון מקדים, אה? אז זה כנראה לא איזה הר צדדי, זה כאן באזור המרכז, אבל זה לא בשפלה, זה צריך להיות באזור הזה. האזור הזה, הרצועה הזאת, יש לנו כאן נחלת, זה נחלת שבט אפרים, וזה כבר נחלת שבט מנשה, זה בנימין, וזה יהודה. בסדר? אז אנחנו מבינים שזה נמצא כאן איפשהו בתוך הטווח, אז כבר יש לנו, אבל איפה? אתה בסוף צריך לדקור נקודה. הרמב״ם אומר בהלכות בית המקדש, מקום המזבח מכוון ביותר. אתה צריך בסוף להגיע ולדקור נקודה. נו צדיק, אתה לא יכול להגיד אזור בכללי, אתה צריך לדקור את הנקודה, וזה גבול ארוך. ואז הם מביאים את ספר יהושע ומתחילים לחפש. תראו איזה יופי. שמואל ודוד. אגב, שאלה יפה. לא קראנו את פסוק כף. וישלח שאול מלאכים לקחת את זה. הרי שאול מקבל דיווח שדוד נמצא איפה? אצל שמואל. אז הוא רוצה להרוג אותו. אז הוא שולח מלאכים, המלאכים האלה מתנבים, הוא שולח עוד מלאכים גם מתנבים, אז שאול הולך בעצמו. מה קורה לשאול? מתנבא. אז מה יוצא? שברור מקום המקדש היה כינוס של שמואל, דוד ושאול. שאול בלי שהוא רוצה, הוא מגיע, אבל תוקף את אותו רוח נבואה, והוא עוסק בנבואה שלו, בבירור מקום המקדש. ולכן פסוק אף, וישלח שאול מלאכים לקחת דוד וירא את להקת הנביאים נביאים, ושמואל עומד ניצב עליהם, וטיל מלאכי של רוח עליהם והתנבאו גם הם, ואחרי זה הפסוק אומר, זה לא נכנס כאן, אם היה לי פה תנח, היה טוב, לא משנה. אז שאול בעצמו מגיע, יש תנח מאחוריי? תמיד, הנה שם, אולי שם יש תנחים. תנח מאחוריי, איפה? תנ"ך כזה שלם, תנ"ך קורן, תנ"ך... לא משנה, בסדר. אז יוצא שזה שלושתם ביחד, דוד, שאול ושמואל עוסקים בבירור. תודה רבה, ברוך תהיה, אפילו זה תנ"ך קורן, פילה, פלאו. לא, זה תנ"ך קורן, אבל לא נורא.
נקרא לכם את הפסוקים. כן. וילך שאול הרמתה ויבוא הדבור הגדול אשר בשכו וישאל ויאמר איפה שמואל ודוד ויאמרו הנה בנאות ברמה וילך שם זה שאול אל נאות ברמה ותהיה עליו גם הוא רוח אלוהים וילך הלוך והתנבא עד בואו בנאות ברמה ויפשוט גם הוא בגדה והתנבא גם הוא לפני שמואל ויפול ארון כל היום וכל הלילה על כן יאמרו גם שאול בנביאים. אז מה הוא התנבא שאול? איזה נבואות הוא התנבא? הוא בדיוק התנבא את הנבואות האלו של בית המקדש. אז יוצא שגילוי מקום המקדש הוא נעשה מתוך כינוס של שלושתם, דוד, שאול ושמואל. יפה, עכשיו הם מביאים את המפה, והם מתחילים לברר, בואו נראה את השורות בגמרא, ואחרי זה אולי טיפה ניכנס פנימה. אז אני חוזר חזרה למקור של הגמרא, לא בשורה השלישית, לא אבו יד ודוכתה יוהיך, הייתו ספר יהושע, בכולו כתיב וירד ועלה הגבול ותאר הגבול, בשבט בנימין ועלה כתיב וירד לא כתיב. אמרי שמע מינה הכהו מקומו. בואו תראו מה הוא אומר כאן. תרדו רגע לטבלה, תראו את הפסוקים, בסדר? רבותיי, שימו לב. הרי יש כאן, קודם כל, תראו איך הם קראו את התנ"ך, הרי זה מדהים איך הם קראו את התנ"ך. נגיד אני רוצה לתאר את הגבול בין ישראל לבין לבנון, בסדר? האם יש לי צורך לתאר את הגבול גם מהצד של ישראל וגם מהצד של לבנון? זה אותו גבול, אין פה מה לתאר. אם אני מתאר את זה, זה נכון, אני מתאר את אותו דבר. מה? אין אף קמינה. כשמגיעים לספר יהושע ומתוארות המתוארים הגבולות של הנחלות, ספר יהושע מתאר את פעמיים את אותו גבול. פעם אחת הוא מתאר את הגבול הצפוני של ממלכת יהודה, כן? ופעם שנייה הוא מתאר את אותו גבול בדיוק, אבל זהו הגבול הדרומי של שבט בנימין, שזה כבר איזה משהו חשוד. למה אתה מתאר את אותו דבר פעמיים? זה מיותר לגמרי. אותם פסוקים כמעט, אתה מדבר על אותו מקומות. אין, זה לא גבול עבה, זה קו. יפה, עכשיו דוד, שמואל, יואב בן צוריה, כל האנשים האלה מראה אנשי שטח. מכירים את הארץ כעת כף ידם. לפני שבוע היה תקלה בווייז. בחמישי לפני שבועיים היה תקלה בווייז. נסענו לכם בבלים, נסעתם לכם בבלים. אתה רואה את האנשים באוטו ככה. אין להם מושג איפה הם. באיזה ארץ הם, מה? אין ווייז. מישהי פותחת את החלון, אומרת, עוד שנייה הייתה באלעד, אומרת, תגידו, אני כבר עברתי את סביון, סביון זה 20 קילומטר אחורה. ככה, כולם נערו לכביש 6, זה המקום היחיד שהם יודעים מה, לאן זה הולך. אבל הם הכירו את זה. אז בואו תראו את הפסוקים, אחרי זה נחזור חזרה לרשי. אני קורא לכם את הפסוקים של, נתחיל מבנימין, בסדר? בנימין זה פרק, אתם רואים, זה הטבלה, זה ממש מושווה. ויעל גורל מטה בני בנימין למשפחותם, ויצא גבול גורלם בין בני יהודה ובין בני יוסף. כלומר, נחלת בנימין כלואה בין נחלת יהודה לבין נחלת אפרים ומנשה אחרה. יפה. יש שם עוד כל מיני תיאורים שזה, רק כתוב ככה, וירד הגבול אל קצה ההר אשר, קודם כל ככה, חשוב לי להגיד לכם, הגבול מתואר של בנימין ממערב למזרח, בסדר? ואז הוא מתחיל כאן מכל מיני, מקירת יערים, עולה זה, הוא מתחיל פה, ואז הוא מגיע לאזור שלנו, הוא אומר ככה, וירד הגבול אל קצה ההר, אשר על פני גיא בן הינום, אז נגיד שכאן יש לנו, קיים את גיא בן הינום, נכון? אז הגבול יורד אל גיא בן הינום, אשר בעמק רפאים צפונה, וירד גיא בן הינום אל כתף היבוסי נגבה, כתף היבוסי זה בעצם הר ציון של היום, אז הוא יורד לגיא בן הינום, אתם איתי, כן? הולך על החלק הדרומי של הר ציון, איפה שנמצא נגיד היום, חניון הר ציון, מי שמכיר את בית העלמין של העניים של ירושלים, כל הכתף, מה כן, איפה ששינדלר קבור, כל הכתף הזאת הוא הולך עליה, ירד גיא בן הינום לכתף יבוסי נגבה, וירד עין רוגל, עוד הוא יורד למטה עין רוגל, זה אחד המעיינות על הקדרון, ותאר מצפון, תאר זה עשה איזשהו סיבוב, לכיוון צפון, כי בעצם הוא הולך עם הקדרון, עולה לכיוון צפון, ואז מה הוא צריך להתחיל לעשות? הוא צריך להתחיל לעלות, נכון? הוא עולה לאיזה נון גובה כלשהי, כנראה על אזור הר הזיתים, ויצא אל גלילות אשר נוכח מעלה אדומים, כלומר, הוא עולה, 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 עד שהוא רואה את מעלה אדומים, הוא עלה נגיד לאזור הר הזיתים וכו', או הר הצופים, רואה את מעלה את הזיתים, ואז הוא ירד אבן בוהן בן ראובן, הוא מתחיל לרדת למטה, במקום שנקרא אבן בוהן בן ראובן, נגיד, זה נחלוק וכולי,
דרומה, סליחה, מזרחה. זה נחלת בנימין. בכוונה קיצרתי פה, כי תכף תראו את הפירוט אצל יהודה. בואו נראה מה כתוב אצל יהודה. אצל יהודה מתואר אותו גבול, חיים, אבל לא ממערב למזרח, אלא ממזרח למערב. בסדר? אתם כולכם איתי, כן? יפה. אבל זה אותו גבול. בואו תראו איפה המילה החשודה פה. ויהי גורל מטה בני יהודה למשפחותם אל גבול אדום מדבר צי נגבה מקצה תימן. ועלה, כלומר הגבול מתחיל מאיפשהו פה, כן, נגיד מאיפה זה? פה. ועלה הגבול בית חוגלה ועבר מצפון לבית הערבה, כן, בית הערבה אפשר להגיד, אולי דומה לשם, אני זוכר את בית הערבה. ועלה הגבול אבן בוען בן ראובן, מכירים את המקום הזה? מה לא? ראית אותו אצל בנימין לפני שנייה? יפה. זו אותה נקודה. עלה הגבול אבן בוען בן ראובן. ועלה הגבול דבירה מעמק החור, וצפונה פונה אל הגלגל, אשר נוכח מעלה אדומים, אשר מנגב הנחל, ועבר הגבול אל מי עין שמש, והיו תוצאותיו אל עין רוגל. גם עין רוגל אנחנו מכירים מבנימין. כלומר, הוא עלה את כל העלייה הזאת של הר הזיתים, וירד לאזור עין רוגל.
מה זה
בעין שמש? אחד המקומות שכאילו עין שמש זה כנראה המקום שממנו היית רואה ראשון את הנץ, מקום גבוה כלשהו. ועלה הגבול גי בן הינום אל כתף היבוסי מנגב. מה קשה לכם? לא רק מנגב אלא גם. ועלה. הוא צריך לרדת. אתה יורד מהר הזיתים אל אזור עין רוגל נחל קדרון, ואז יורד עוד, כמו שאנחנו מכירים היום, גי בן הינום הוא הכי הכי נמוך. אתה לא יכול לכתוב ועלה על גי בן הינום. צריך להיות כתוב ו... זה שגיאת כתיב. מה? לא. אבל כשאתה יורד חזק, אתה עולה טיפה את הכתף היבוסי, ואז אתה יורד, יש שם ירידה חזקה שנמצא בסינמטק. אז זה אמור לעלות, איך שלא תקרא לזה, אתה אמור לרדת. וכאן כתוב, זה מה שהגמרא אומרת, ואלה, תראה את רש"י, בואו נחזור רגע לרש"י, הייתו ספר יהושע, לבדוק בגבולי השבטים, ולא פירשו שם באחד מכל השבטים פאות גבוליהם לארבע רוחותיהם, חוץ משבט יהודה ובנימין, שנתפרשו כל הגבולים, מסובבים ברוחותיה ומקצועותיה, כלומר, הנחלות היחידות שמפורט כל הגבול זה יהודה ובנימין, אז כבר הם מצומצמים לנחלה הזאת. גבול יהודה לדרומה של ארץ ישראל, וארץ אדום גבולו לדרום, על פני כולו, ואורך גבול יהודה מן המזרח למערב, על פני אורך כל גבולה של ארץ ישראל, ים המלח למזרח וים הגדול למערב. ואין מגבול ארץ ישראל לפלטה למסי. וגבול צפוני של ארץ יהודה לא היה מכוון לאורכו, אלא התחיל למזרח מן הירדן, ועולה למערב, ואומר, כאילו זה לא קו ישר, זה כזה מפותל, וכולי. עכשיו אני הולך לרש"י הבא, כתיב ועלה הגבול ולא כתיב וירד. ועוד כתיב בעלייה אחת מירושלים עד ראש ההר, על פני גן הינום, משם עד הים שהוא לרוח מערב, כתיב את ההר הגבול וירד הגבול. תכף תראו עוד מילה, אבל אני חוזר רגע לגמרא. לא אבו, שורה שלישית, לא אבו ידעו איך ידכתיו, הייתו ספר יהושע, בכולו כתיב וירד ועלה הגבול, ותאר הגבול, בשבט בנימין כתיב ועלה וירד לא כתיב, אמרי שמע מינה הכו ומקומו. כלומר, שתי מילים מחשידות. המילה האחת היא, כמו שאמרנו, שאתה צריך להיות כתוב, וירד גיא בן הינום, במקום שיהיה כתוב וירד כתוב מה? ועלה. והמילה השנייה היא המילה ותאר. מה זה ותאר? בואו נמשיך רגע בפסוקים, תהפכו דף. ועלה, תראו מה כתוב כאן, בפסוק ח', אני קורא את פסוק ח' כולו. ועלה הגבול גיא בן הינום אל כתף היבוסי מנגב ירושלים. ועלה הגבול אל ראש ההר אשר על פני גיא בן הינום ימה, אשר בקצה עמק רפאים צפונה, ותאר הגבול מראש ההר אל מעיין מי נפתוח, ויצא אל הרי הר עפרון, ותאר הגבול בעל היקירת יערים. כלומר, יש פה פעמיים את המילה ותאר, שזו מילה משונה, רק אנחנו מבינים שהגבול הזה של ביהודה, אחרי שהוא ירד לגי בן הינום, למרות שכתוב ועלה, הוא עשה איזה סיבוב אל ראש ההר שמשקיף על פני גי בן הינום, ושם הוא תאר. מה זה תאר? תראו את המלבים. כבר גדרתי שכל מקום שאומר ותאר נסב בעוגל של שלוש רוחות. כלומר, הוא עולה, עושה איזה, כמו פרסה, תוחם, עושה סיבוב, תוחם איזה חלק ויורד. זה מה זה חשוד? למה אתה צריך לעלות? אתה רוצה לסמן גבול, אתה תמיד מסמן מנקודה לנקודה. מה פתאום אתה עולה ועושה איזה סיבוב? הם אומרים, זה פה. כלומר, המקום שמצוין, המקום שהם הגיעו אליו, זה מה שהכתוב כאן קורא, מעיין מי נפתוח. בואו נראה רגע, נסיים את המלבים. כבר גזרתי שבכל מקום שאומר ותאר נסב בעוגל של שלוש רוחות, ופה הקיף החוט בעוגל, ולקח רצועה עיגולית מחלקו של בנימין, לחלקו של יהודה. כמו שכתוב, כמו שאמרו חז"ל, רצועה הייתה יוצאת מחלקו של יהודה, ונכנסת לחלקו של בנימין, ועליו מזבח בנוי. כלומר, נוצר כאן איזה מין גבול משונה. הרי כשאתה רוצה לסרטט גבול, אתה תמיד תשאוף לסרטט אותו ישר. התורה, כשבאה לסרטט גבולות בין השבטים, לא באה לסבך אותנו. ראיתם פעם את המפה של אפריקה? לא ראיתם את המפה של אפריקה? מה? הכל זה כמו פאזל כזה, כמו טק, טק ריבועים. ככה זה גבולות? זה האימפריות חילקו ביניהם. לקחו סרגל, טוב, זה יהיה לוב, זה יהיה טנזניה, זה יהיה... בסדר, אז, אבל גם כשאתה לא מסרטט גבול בצורה הזאת, אתה מסרטט, אתה מסרטט גבול, אתה לוקח איזשהו נקודות, נקודות ברורות בשטח, קווים כמה שיותר ישרים, כדי לא לסבך את העולם. פה, שזה גבול משונה ביותר, שהתורה אומרת, תעלה מזה ותסתובב, ואז נוצר איזה מין לשון של יהודה שנכנסת לתוך בנימין. איך קוראים לדבר הזה? קוראים לזה נשיקה. בעצם, אם אתה מסתכל על זה מלמעלה, אתה רואה את יהודה מנשק את בנימין. כן? נשיקה, ממש נשיקה עם... של, של פנימיות, זה בעצם ככה נראה, ככה נראה הגבול. זה מדהים. אבל הם עולים על זה, הם עולים על זה, הם עולים על זה דרך השינוי בכתוב. גם במקום שיהיה כתוב ירד, כתוב ועלה, ואז הקמת ועלית, וגם המילה ותאר. עכשיו, בוא רגע נסיים את המלבים. עד שבמעיין מי נפתוח נשלם ההיקף הזה, ולכן אצל בנימין לא נזכר ותאר. כי שם היה חוט גבנונית העיגול ולא בקר אוריתו. כלומר, רק אצל יהודה כתוב את הער. יהודה עושה את הסיבוב הזה. כן, זה עולה מיהודה ולוקח וחוזר. רק אצל יהודה יש את, ה... את, ה... את הקערה. אצל בנימין אין את הקערה. אצל בנימין זה כמור, זה לוקחים לו. אצל יהודה יש את ה... יפה. אז הנה עלינו על זה. אני קורא רגע עוד פעם את רש"י, כתיב ועלה ותאר ולא כתיב וירד, ותאר אינה לא עלייה ולא ירידה. למדנו שראש ההר אשר על גיא בן הינום הוא גבוה מכל ולמעלה מירושלים ומירושלים, ולשם כתיב ועלה. אז אם כך, הנה, שמואל, דוד ושאול גילו את הנקודה, דקו את הנקודה, מעיין מי נפתוח שנמצא על ההר הגבוה ביותר, הצופה, אל עמק בין הינום, הוא בעצם הר המוריה, בום! מישהו כבר הגיע לנקודה הזאת לפניהם. הם לא הראשונים. הם לא הראשונים. מישהו גילה את זה לפניהם. מי גילה? לא. לא. דואג האדומי. דואג האדומי שחי באותה תקופה, היה אדם חכם ביותר, אבל מלא קנאה. ושנאה, הוא רצה לזכות בתהילת עולמים, בתור זה שגילה את מקום המקדש. אבל הנקודה הזאת היא הנקודה הכי גבוהה שדואג הגיע אליה, לא הסתדרה לו עם הרבה מאוד דברים אחרים. כלומר, הוא הגיע לנקודה, אבל היא לא התאימה לו עם עוד כל מיני דברים אחרים שתכף תראו מה הם. תראו מה, מה אומרת הגמרא. אני חוזר חזרה לשורה השלישית בגמרא בזבחים. הייתו ספר יהושע, בכולו כתיב וירד ועלה הגבול ותאר הגבול, ובשבט בנימין ועלה כתיב וירד לא כתיב. אמרי, אמרו, שמע מן האחר ומקומו. סבור למבניי בעין איתם. עין איתם זה מי נפתוח של הפסוק. תראו את רש"י, מה זה עין איתם? נראה בעיני שהוא מעיין מי נפתוח. כן, זה אותו דבר. אז רצו לבנות את זה במקום הכי גבוה. אמרי, נטיתי בקליל כדכתיב ובין כתפיו שכן. בוא נרד קצת. בוא נרד קצת. זה לא מתאים בית המקדש, המקום הכי גבוה. בית המקדש מתאים לו גם מקום של ענווה. זה סברה של ענווה. היא לא כתובה בפסוקים. אתם מבינים למה אין סיכוי שדואג יגיע אליה? כי דואג הוא מלא גאווה. דואג לא מעלה בדעתו אפשרות שאתה טיפה תרד. אבל דוד ושמואל ושלום אומרים, תראה מה אנחנו פה עושים איזה, אנחנו כתוב חופף עליו כל היום. הוא בין כתפיו שכן, כתפיים נמוכות מהראש. בוא נרד קצת. עכשיו, מה קרה כשהם ירדו? תראו מה אומרת הגמרא. יש כאן שתי תירוצים שהם משלמים אחד את השני, ובהתאם, גמירי דסנדרין בחלקו של יהודה, ושכינה בחלקו של בנימין. והיא מדלינן לי מתפליג טובה, מוטב דנטיתי בפורטה, כדכתיב ובין כתפיו שכן, ועל דבר זה נתקנה דואג האדומי בדוד. הם אומרים, אם אנחנו נבנה את בית המקדש בשיא הגובה, יצא שיהיה מרחק בין הסנהדרין, הסנהדרין נמצאים בלשכת הגזית, לבין חלקו של בנימין. כלומר, אנחנו נצטרך לבנות, כנראה, נצטרך לעשות בית מקדש מאוד מאוד גדול, להגדיל אותו מאוד, כי הפער הוא עצום. אם אנחנו יודעים שמקום המזבח צריך להיות בחלקו של, כלומר, בלוע בתוך חלקו של בנימין, אבל עדיין בנחלת יהודה, והסנדרין הם בקצה השני, אז יוצא משהו מאוד מאוד רחוק, ועלול ליצור נתק, כביכול נתק, לא כביכול, בין השלטון לבין הכהונה. אמרו, עדיף טיפה לרדת, קצת נרד, נחבר, ואז יהיה חיבור, יהיה אחווה, ככה בית המקדש לא יהיה כזה גדול, כזה רחב, יהיה טיפה יותר מצומצם, ויהיה קרוב הסנדרין למזבח. איזה סברה זו? הסברה הראשונה הייתה סברה של ענווה. הסברה השנייה היא סברה של אחדות. אתם מבינים שמישהו מלא גאווה ופירוד, אין סיכוי שהוא יגיע לזה. אז דואג, דקר את הנקודה למעלה, אבל הוא לא הסתדר לו, מה, בית מקדש כזה ענק, איך זה יכול להיות? אז הוא נסה מפה, משם, מסובב, אבל הוא לא מעלה בדעת אותו אפשרות לרדת קצת. הוא לא מוכן לרדת. על זה הוא התקנה בדוד. כי דכתיב, כי קנאת ביתך אכלני, והוא כתיב, זכור השם לדוד את כל עונותו, אשר נשבע להשם, אבוא בועל ביתי, מתן שנת לעיניי, להפפי תנומה, עד אמצע מעקום להשם. הנה שמענוע באפרטה, מצענוע בשדה יער. איפה דוד מחפש? הרי אנחנו היינו מצפים שדוד יחפש איפה. אומר, אני משבט יהודה, אני אחפש אצלי. שמענוע באפרטה, מה זה? אפרטה זה אפרים. כלומר, הוא מחפש, דוד מחפש את מקום המקדש אצל בני רחל, הוא מחפש את האחדות. מצענוע בשדה יער, באפרטה זה יהושע. דקעתי מאפרים, מצענוע בשדה יער זה בנימין, לכתיב בנימין זה היה ביטרוף. איפה דוד מחפש את מקום המקדש? אצל בנימין. בחיים דואג להם, דואג מבנימין בעצמו, הוא בחיים להם מחפש אצל יהודה. ולכן הוא לא הצליח להגיע, התקנה. כי לעשות את החיתוכי פסוקים, ועלה וירד ותאר, גם דואג ידע לקרוא מפה. טוב מאוד. הוא היה נוות מעולה כנראה. אבל סברה של הנווה זה סברה. זה סברה. נטיתם בקליל, זה לא פסוק, זה סברה. אומרים, דוד מסתכל על שמואל, שמואל דוד, ואומר, נכון, נראה לך שצריך טיפה לרדת? כן. הגמרא אומרת, כף א' אמה. הם ירדו 21 אמה, שזה 11 מטר בגובה. 11 מטר בגובה, לפעמים אתה צריך לרדת, זה פרוס על איזה 300 מטר בזווית, כן? צריך לרדת. צריך לרדת טיפה, כדי שיהיה אחדות. ככה, להוריד, שיהיה כתפיים, שלא יהיה ראש. ראש יש רק אחד. ואז יוצא דבר נפלא מאוד, שבית המקדש עצמו, נחלתו היא בלועה מנחלת יהודה או בנימין, זה משהו כזה מסובך, כן? יש לך את נחלת שבט יהודה, ונחלת בנימין, בנימין, מי נמצא בחלקו של בנימין? קודש הקודשים, המקדש וכולי, ונחלת שבט יהודה זה לשכת הגזית, עזרת נשים וכולי, ואיפה נמצא המזבח? פתאום יש איזה מובלעת של יהודה שיוצאת ולוקחת את המזבח, ובנימין כאילו מחבק אותה בכל הזמן. ויש איזה מין, כמו שהזכרנו, זה פשוט תמונה של זיווג. זה ממש זיווג, כן? כמו איזה ביאה שמשהו עוטף אותה, זה זיווג. יש זיווג בין שני השבטים. זה אחדות, זה מוליד, זה נותן פירה וריביה לעם ישראל. אין, מה? כן, כן. אבל א', לפי הדעה השנייה, לא. אבל אתה רואה שהגמרא אמרה, קודם כל, הם אמרו את זה בסברה. בהתחלה, סבור למבני בעין איתם, זה הייתה זה שלהם, ואז דמיד לי שהוא גבוה, ואז אמרי, סברה, נטתי בקליל, ובין כתפיו שכן, אסמכת, מצאו את זה אסמכת, וזה התחיל מהסברת הענבה שלהם. שפלה מאוד. מה? חצב כזה, כן. לא, זה כל מה שאתה אומר, זה כל משפחה, אתה חמה לעצמה, לא תחמו את כל ה... תראו מה כתוב טוב, רשי אומר על בן כתפיו שכן, רשי תסתכלו על דברים. בן כתפיו שכן, בגובה ארצו היה בית המקדש בנוי אלה נמוך, כף ג' אמה, מעין איתם, ושם, תהפכו בצד השני, רשי על דברים. בן כתפיו שכן, בגובה ארצו היה בית המקדש בנוי אלה שנמוך, כף ג' אמה, מעין איתם, ושם היה דעתו של דוד לבנותו. כדי איתה בשחיתת קודשים, אמרי, נחתי בפורטה, משום דכתיב, ובין כתפיו שכן, אין לך נאה בשור יותר מכתפיו. עכשיו, עוד שתי נקודות להשלים את התמונה, בסדר? למה זכה בנימין שהשכינה בחלקו? או אפשר להפוך את השאלה, אם אני רוצה שתשרה עליי שכינה,
בתור אדם פרטי, או בתור ישיבה, קהילה, מה אני צריך לעשות? גדל זקן ארוך, גדל פאות, להגיד תהילים יומם ולילה, מה האיכויות שגורמות לכך ששכינה תשרה בחלקי? אז המדרש כאן מפרט. מה? זה תשובה אחת. מפני מה זכה בנימין שתשרה שכינה בחלקו, משל המלך שבא אצל בניו לפרקים, כל אחד ואחד אומר, אצלי הוא שורה. קטן שבכולם אמר, אפשר מניח אבא, אחיי גדולים ושורה אצלי, עמד והלך, ופניו כבושות ונפשו עגומה. אמר, ראיתם בני הקטן שעמד ופניו כבושות ונפשו עגומה עליו? עכשיו, מאכל ומשתה יהיה משלכם, ולינתי אצלו. כך אמר הקדוש ברוך הוא, בית הבחירה יהיה בחלקו של בנימין, וקורבנות מכל השבטים. אז דבר אחד, זה בגלל שהוא היה ענוותן. דבר אחר, למה זכה בנימין שתשרה שכינה בחלקו? כל השבטים נולדו בחוץ לארץ, ובנימין נולד בארץ ישראל. לא כתוב שהוא צדיק. לא כתוב, פשוט נולד בארץ ישראל, אתם מבינים? וכשכתוב, ועמך כולם צדיקים, אומר הרמב"ן על הפרשה, זה כל מי שנמצא בארץ ישראל. ומכיוון שכל מי שנמצא בארץ ישראל, עמך כולם צדיקים, אז מתקיים בנו כל הברכות, לדוגמה, חרב לא תעבור בארציכם, כל מיני ניסים קוראים לנו כאן, אנחנו תוקפים את האיראנים והם מפחדים להחזיר לנו, כל מיני דברים כאלה, למה? כי עמך כולם צדיקים. נולדו בארץ ישראל, נמצאים בארץ ישראל. דבר אחר, מפני מה זכה בנימין שתשרה שכינה בחלקו, שכל השבטים היו בבחירתו של יוסף, ובנימין לא היה בבחירתו של יוסף. הוא אין בו חלילה שנאת אחים, הוא נקי מזה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אומר לאלו שיבנו בית הבחירה, שיהיו מתפללים לפניי ואני מתפלל עליהם רחמים, איני משה שכינתי בחלקם שלא היו רחמנים עליכם. אין רחמנות, אני לא משרה. בנימין היה רחמן, יהיה לו שכינה. דבר אחר, למה זכה בנימין? משל למלך שהיה לו בנים הרבה. מי שהגדילו הלך כל אחד ואחד תפס את מקומו, קטן שבכולם היה אביו או אבו, אוכל ושותה בו ונכנס ונשען עליו ויוצא ונשען עליו. כך בנימין הקטן של שבטים היה, והיה יעקב אבינו אוכל ושותה בו ונשען עליו ויוצא ונשען עליו ונכנס. אמר הקדוש ברוך הוא, מקום ששמח צדיק זה ידיו, שם אני משרה שכינתי. וכך נאמר, ובין כתפיו שכין. תניא, מה החלקו של יהודה? הר הבית, השחות והזרות. כן, החלק המזרחי של בית המקדש. מה החלקו של בנימין? אולם היכל בית קודש הקודשים. ורצועה, אתה יוצאת מחלקו של יהודה ונכנסת בחלקו של בנימין, ובה היה מזבח בנוי. ובנימין הצדיק היה מצטער עליה בכל יום שנאמר, חופף עליו כל היום. לפיכך זכה בנימין הצדיק ונשאו שפזחין לגבורה שנאמר, ובין כתפיו שכן. מצטער עליה, אין הכוונה שהוא מתבאס כאילו, אלא מצטער, הכוונה הוא כמו שומר עליה, עוטף אותה כאילו, בסדר? זה הכוונה. יש פרק תהילים, מה?
לא מובן.
מצטער עליו הכוונה, זה שהוא היה, כאילו, אתה יכול להגיד, אוקיי, יהודה נמצא כאן, אז יאמר, טוב, שיהיה, אני הולך קצת, אני אתן לו מרחב. לא, הוא נצמד אליו, בסדר? מצטער, כאילו נצמד אליו, כאילו נצמד על החלק, כאילו הוא רוצה לבלוע את זה בעצמו, בסדר? זה מתאר את הקישור, את הדבקות של נחלת יהודה ובנימין, אחד בתוך השני. בימין לא אמר, טוב, יהודה כאן, אני אלך אחורה, אני אתן לו טיפה מרחב. הוא הצטער על זה, כאילו, היה צמוד על זה. פרק תהילים שעוסק בבית המקדש, זה פרק שקל לזכור את הסימן שלו, תהילים קוף למד בית, קלאב, קרוב לבית, אבל לא קרוב לבית של הג'ובניקים, אלא קרוב לבית של בית המקדש. שיר המעלות, זכור אדוני לדוד את כל עונותו. עונותו זה העינוי שלו, היה מתענה עד שהוא... אשר נשבע לאדוני נדר לאוויר יעקב, אם אבוא באוהל ביתי, אם אעלה על ערש יצועי, אם אתן שנת לעיניי לעפעפי תנומה. עד אמצא מקום לאדוני משכנות לאוויר יעקב. וזה הוא עשה כל החיים שלו. איך מוצאים את המקום שמחבר את כל ישראל? אמרנו, הנה שמענוע באפרתה, מצענוע בשדה יער, איך אני מחבר את אפרתה, את אפרים? איך אני מחבר את שדה יער, את בני בנימין? איך אני מוצא מקום שהוא לא מקום? מקום שמחבר את כולם, ותזכרו שדוד המלך, אחרי שהוא הולך בחברון, שהיא בירת ממלכת יהודה, עוזב את חברון והולך למקום שהוא שום מקום, ירושלים, ואומר, פה תהיה הממלכה שלי, ובני חברון כועסים עליו על זה. לכן אחרי זה כשאבשלום עושה מרד, הוא הולך ומתחיל איפה? בחברון, יש להם עוד חשבון איתו. ואז הוא מתחיל לתאר איך זה ייראה, נבוא למשכנותיו, נשתחווה לאדום רגליו, קומה, אדוני למנוחתך, אתה ואהרון עוזך, כהניך ילבשו צדק, וחסידיך ירננו, בעבור דוד עבדך, אל תשב פני משיחך. נשבע אדוני לדוד, אמת, לא ישוב ממנה מפרי בטן נשית לכיסא לך, אם ישמרו בניך בריתי ועדותי זו על עמדם, גם ביניהם עד יעד ישובו לכיסא לך. כי בחר אדוני בציון, איבה למושב לו.
זאת מנוחתי עד עד, כאן זה הנחלה, אין לה הפסק, פה יושב כי הביתיה. כאן יש פסוק מאוד מעניין שיש עליו הערה מאוד יפה של הרב קוק. בשמועות ראייה. זה ספר של שיחות שהרב קוק היה אומר בסולה שלישית, היה שם איזה יהודי אחד שהיה מסכם, כל מוצא שבת היה מסכם את השיחות של הרב קוק בסולה שלישית, והוציאו את זה, הוציאים את זה שמועות ראייה. הוא אומר ככה, צדה ברך אברך, אביוניה אסביע לכם, וכהניה על מי שישע, וחסידיה רנני רננו. אומר הרב, מה זה הסדר המשונה פה? אביונים, כהנים, חסידים. צריך להיות קודם כל כהנים, אחרי זה חסידים, אחרי זה לוויים, אחרי זה תלמידי מכון מאיר, אחרי זה תלמידות מכון אורה, אחרי זה, ואביונים, בסוף, הם הכי... למה דוד הופך את הסדר? אז אומר הרב, שהפסוק הזה הוא המחלוקת בין דוד, בין דוד לבין דואג. דואג רצה שבית המקדש יהיה מקום של אריסטוקרטיה רוחנית. רק האריסטוקרטים, רק האצולה יכולה להגיע. זה לא שייך לכל המון העם. זה למקום המוני. כן? אפשר להגיד שמי שמיישם את התפיסה של דואג, קצת לפניו, אלה בני אלי. שהפכו את המקדש, את המשכן, לזה מין עסק פרטי שלהם, ומי שהגיע לשם מהמון העם זכה לזלזול. להגיד לו, לך, מה אתה? ואילו דוד אומר, בית המקדש שייך קודם כל למי? לאביונים, הוא של כלל ישראל. אין גבוה ונמוך, אין עשיר ודל, כולנו שווים לפני השם יתברך. אביוניה אסביע לכם. ולכן דואג לא יכול לרדת, כי התפיסה שלו זה מקום גבוה, זה מקום חשוב, זה מקום לזה. ודוד אומר, אנחנו הרי רוצים שכולם פה ירגישו בבית. בוא נראה טיפה, בוא נהיה מקום של ענווה, בוא נהיה מקום של חיבור, בוא נהיה מקום של פשטות. כשדוד המלך מעלה את ארון ברית השם, מה הוא עושה? הוא רוקד כמו אחד העם, עושה ג'אגלינג, עושה כל מיני עניינים. כן? צדה ברך ברך אביוניה אסביע לכם, וכהני על ביש ישע וחסידי הרנני רננו, שם מצמיח קרן לדוד, ערכתי נר ממשיכי, אויביו, שזה דואג, על ביש בושת, ועליו, על דוד המלך, יציץ מזרוע. למדנו מכאן שכדי לגלות את ירושלים צריך ענווה ואחדות. וכך היה אומר הרב נר, זכר צדיק לברכה, שזו הסיבה שבמלחמת השחרור לא הצלחנו לשחרר את העיר העתיקה, למרות שהיה תוכנית מבצעית ממש לא רואה, מי שמכיר, והיה אפשר לעשות את זה, מבחינה מבצעית זה היה נראה שהדבר הזה הוא אפשרי, אבל היה מחלוקת. האצ"ל פרץ דרך שער החדש, והפלמ"ח פרץ דרך שער ציון, ולחי גם, גם הייתה תוכנית, כל אחד עשה תוכנית בפני עצמו, ואף אחד מהם לא הצליחה. ובמלחמת ששת הימים, א', זו הייתה פעם ראשונה בתולדות המדינה שהייתה ממשלת אחדות לאומית, וזה היה צה"ל, שלוחי כל האומה, איך אומר זמוש, זמוש זה מי שתעלה את הדגל. מעל הכותל שם, הוא היה אז מפה או משהו כזה. אז הוא סיפר שהם הגיעו כאן לירושלים, הצנחנים ישנו כאן בבית הכרם, אז ניגשה להם איזו אישה כזאת, ואומרת לו, מוציאה דגל ואומרת לו, קח את זה, וזה, היא אומרת לה, אומרת לו, כל עם ישראל דיחף אתכם לכותל. דיחף אתכם. זה תתלה בכותל. נתן לו דגל, והוא הגיע ותלה את הדגל בכותל. כי כל עם ישראל היה סביב העניין הזה, אחדות והענווה הזאת. ירושלים, וזה גילוי מקומה, שנזכה לזה.